מסכת כתובות, דף למד, 10 שורות מלמעלה. שורה מתחילה ולאפוקה. רצון שדברי תורה לנשמת ברכה ציפורה בתנין הרוח השם דחיין בגן עדן אמין. גמרא, ולאפוקה מדרבי נחוניה בן הקנה דתני, רבי נחוניה בן הקנה היה עושה את יום הכיפורים כשבת לתשלומים. מה שבת מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומים, אף יום הכיפורים מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומים. למדנו במשנה בדף הקודם, אדם שאנס או פיתה נערה חייב לשלם לה קנס שכתוב בתורה. כסף ישקול כמו הר בתולות, ונתן להביא הנערה 50 כסף. המשנה דנה מה הדין אם אותה נערה היה בזה איסור נוסף, היה איסור קראת בכך, כגון שזו הייתה אחותו, או אחות אשתו, או אשת אחיו, וכדומה. מה הדין? האם הוא חייב לשלם לה ממון או לא? מה צדדי הספק? הספק הוא כך. כידוע שיש לנו דין, אדם שעבר עבירה, שיש בה מיתת בית דין, וגם באותה עבירה הוא עשה היזק לחברו, צריך שהם לו כסף. הלכה אומרת שהוא רק נענש בעון שחמור מיתת בית דין ואינו משלם את הכסף. כגון, אדם שביום שבת קודש שרף גדישו של חברו, את התבואה של חברו. מצד אחד הוא חייב סקילה על מה שהוא עשה מלאכת מבעיר בשבת. ומאידך, הוא עשה נזק לחברו ולכאורה צריך לחייב אותו תשלומים על הנזק ששרף גדיש של חברו. באה התורה ולימדה אותנו, סוקלים אותו ואינו משלם את הכסף. השאלה היא, מה הדין אם אותו אדם לא עשה עונש, לא עשה עבירה שיש בה עונש מיתת בית דין, אלא רק יש בה עונש קראת בלבד? האם גם בזה נאמר את הכלל, קימלי בדרה במיני, תעניש אותו בעונש החמור, דיינו די בכך שנענש בעונש של קראת, והוא יהיה פטור מלשלם את התשלומים, או לא? אלא הוא חייב שני עונשים גם יחד. אז המשנה למה למדנו שאדם כזה שאנס את אחותו, נערה בתולה, עליו לשלם לה את הקנס, למרות שיש לו עונש של קראת, מפני שאין שם עונש מיתת בדין, אלא רק קראת בלבד. ועל כך מתחילה הגמרא היום את הסוגיה, ואומרת משנתנו היא שוללת, היא שלא כדעת רבי נחוניה בן הקנה, ששנינו בברייתא. רבי נחוניה בן הקנה היה עושה את יום הכיפורים כשבת לתשלומים, כמו אדם שביום שבת, אם הוא עשה מלאכה והזיק את חברו, שהדין בזה שהוא פטור מלשלם כיוון שהוא מתחייב במיתת בית דין. אומר, גם אדם שעשה דבר כזה ביום הכיפורים, למרות שכידוע ביום הכיפורים אין מיתת בית דין לאדם שמחלל את יום הכיפורים, אלא רק עונש קראת בלבד. אף על פי כן, אומר רבי נחוניה בן הקנה, הרי הוא פטור מן התשלומים. ואם כן, לפי דעתו, אדם שבא על אחותו או על אחות אשתו וכדומה, כיוון שיש לו בזה עונש קראת, ממילא הוא לא צריך לשלם את הקנס, כי מקבל רק את העונש החמור ביותר קראת בלבד. שואלת הגמרא, מה התעמד דרבי נחוניה בן הקנה? אמר רביי, נאמר אסון בידי אדם ונאמר אסון בידי שמיים. מה אסון האמור בידי אדם פטור מן התשלומין, אף אסון האמור בידי שמיים פטור מן התשלומין. אומר רביי, יש לו גזרה שווה. מה הכוונה? כתוב בתורה כי נצאו אנשים יחדיו, שני אנשים שרבים זה עם זה, ונגפו אישה הרעה ויצאו ילדיה. תוך כדי שאחד מכה את חברו, בטעות נתן מכה לאישה שעמדה בסמוך, והיא הייתה בהיריון, ויצאו ילדיה, הפילו את הולדות שלה. ולא יהיה אסון? אם לא יהיה אסון, אז אנוש יענש כאשר ראשית עליו בעל האישה ונתן בפלילים, כלומר, נתן בפלילים במשפט, כלומר, בית המשפט פוסק כמה הוא צריך לשלם לבעל עבור דמי הולדות הילדים שלו שהוא איבד אותם על ידי אותה מכה שהיכו את אשתו. מה פירוש הפסוק ולא יהיה אסון? בוודאי קרה שם אסון, קרה אסון נורא, יצאו ילדיה. אז מה פירוש הפסוק ולא יהיה אסון? ונגפו אישה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון. כוונת הפסוק היא שאותו המכה הוא גרם רק שאותם ולדות מתו, אבל הוא לא גרם שם לאיזה משהו שיהיה לא אסון. דהיינו, במילים אחרות, הוא לא הרג את האישה, כי אם הוא היה הורג את האישה אז היה למכה אסון, דהיינו היו צריכים להרוג אותו. אומר הפסוק, אם לא יהיה אסון, אם הוא לא עבר עבירה שמתחייב עליה מיתה, אז אנוש יענש כאשר השית על הבעל האישה מטען בפלילים, אז הוא יצטרך לשלם דמי ולדות. משמע מהפסוק הזה, אם היה אסון, אם אכן הוא היה מתחייב במיתת בית דין אותו המכה, הדין הוא שהוא לא צריך לשלם עבור הולדות. מכאן למדנו, אדם שעבר עבירה שהוא מתחייב במיתת בית דין, הוא פטור מלשלם. ולא יהיה אסון, האם יהיה אסון, אז לא יענש, לא יצטרך לתת בפלילים. זה קודם כל הפסוק. כאן מדובר לגבי מיתת בית דין. מניין רבי נחמן בן הקנה לומד שגם דבר שהוא לא מיתת בית דין אלא בידי שמיים, גזירה שווה. כאן כתוב אסון, כאן מדובר גם במיתת בית דין, שבדין הורגים את המכה אם הוא הרג את האישה. אבל נאמר לגבי יעקב אבינו, כאשר הוא לא רצה, לא הסכים לשלוח את בנימין עם אחיו, הוא אמר להם כשהוא התנגד כך, ויומר, לא ירד בני עמכם, כי אחיו מת, והוא לבדו נשאר. וקראהו אסון בדרך אשר תלכו בה, והורתם את צוותי ביגון שאולה. מה זה הוקראהו אסון בדרך? כלומר, יכול להיות שיש שם השם ישמור, הוא יתקרר, יתפוס איזה שפעת חזקה ויחלה וימות, וכיוצא בזה, או זה מכת שמש, מכת חום יקבל בדרך, יחלה באמצע הדרך וימות. שם מדובר לגבי דבר בידי שמיים, וכתוב שם אסון. אומר רבי נחמיה קנה, גזירה שווה, אסון אסון, כמו שם דואר בידי שמיים. גם מה שכתוב ולא יהיה אסון, מדובר גם על מיתה בידי שמיים. אומרת התורה, אם לא יהיה אסון, אז אנוש יענש. אבל אם יהיה אסון, אבל אם יתחייב מיתה אפילו בידי שמיים, אז לא יענש, אינו משלם. זה ההסבר שאומר לנו אביי. מתקיף לרב דבא רהבה, ממה ידחי כמה זהר להו יעקב לבנה? עצינים ופחים, דבידי שמיים נינהו, דין מה? על אריה וגנבה, דבידי אדם נינהו. עונה הגמרא, אתו יעקב, אהה אזהר ואהה לאזהר, על כל מילה אזהר. מקשה רב דבא רהבה, מי אמר שיעקב ציווה את בניו, הוא חשש שיקרה ליעקב צינים ופחים, דהיינו חום וקור, זה מכת שמש, או שיתקרר מזה קור חזק במדבר בלילה? מי אמר שאז הוא הזהיר? אולי הוא הזהיר אותם שאולי לא ישמרו עליו מספיק, יהיה בודד, יהיה לבדו, ואז יבוא איזה אריה, איזה דוב, או גנבים, או ליסטים. זה דברים שמצויים שם, בתוך המדברות. אז זהו הוא מתכוון, הוא קרא הוא אסון. ואם כן, יכול להיות שגם הפסוק שאמר, הוא קרא הוא אסון בדרך אשר תלך ובא, כוונתו על דברים בידי אדם. מניין לרבי נחמיה בן הקנה ללמוד גם על עונש מיתה בידי שמיים? עונה הגמרא, ודאי שיעקב אבינו, כאשר הוא חשש שיקרה משהו לבנימין, הוא חשש מן הכל. כשהוא אמר הוא קראה הוא אסון, הוא התכוון גם דברים שיכולים לקרות בידי אדם, וגם דברים שיכולים לקרות בידי שמיים. הוא חשש מכל נזק שיכול לקרות חלילה לבנימין. ואם כן, הוא קראה הוא אסון כולל הכל. ויפה לומד רבי נחמיה בן הקנה גזירה שווה. כאן כתוב ולא יהיה אסון, מדובר בפשטות על בידי אדם. אבל לומדים מהגזירה שווה, כמו שמה יעקב מדבר על כל דבר, בין בידי אדם בין בידי שמיים, גם כשהתורה אמרה ולא יהיה אסון אז אנוש יענש, שמשמע אבל אם יהיה אסון לא יענש, אינו משלם, מדובר בכל דבר. גם דבר כזה שהוא בידי שמיים. כאן סיימנו בעצם את הקושייה של רבי יעקב, של רב עדה בר אהבה, והתשובה של הגמרא. סיימנו. דבריו של אביי מובנים, הכל יפה. אבל, דרך אגב, הגמרא רוצה להתייחס להגדרות שהגדיר רב עדה בר אהבה. רב עדה בר אהבה, בתוך הדברים שלו, היה מובן שצינים פחיים זה דברים שבידי שמיים, לעומת זה אריה, גנבים וכיוצא בזה, זה בידי אדם. הגמרא עומדת על כך ושואלת, הרי הדברים הם ממש להפך. הנה, נראה דברי הגמרא. וצינים פחיים בידי שמיים נינהו, והתניא, הכל בידי שמיים, חוץ מצינים פחיים, שנאמר, צינים פחיים בדרך עיקש, שומר נפשו, ירחק מהם. ואת הגמרא, צינים זה צינה, קור, פחים זה חום. ואת הגמרא, וכי המחלה מחום ומהקור, זה דברים שזה בידי שמיים, הרי להפך. הרי כתוב ברייתא, הכל, כל דבר לא טוב שקורה לאדם, זה בידי שמיים, זה בגזירת שמיים. חוץ מצינים ופחים, שזה בידי האדם, שנאמר, צינים פחים בדרך עיקש. אדם שהולך בדרך עיקש פלטול, כלומר, לא הולך בצורה נכונה וישרה איך שצריך לנהוג, הוא יכול לחלות בצינים ופחים. שומר נפשו, ירחק מהם, יתרחק מהצינים ופחים, ואז יהיה בריא. למדנו מכאן שאדרבה, צינים ופחים זה דברים שבידי האדם. ועוד מקשה הגמרא גם על ההגדרה השנייה שרבדה ברהבה. ותו, אריה וגנבה בידי אדם נינו, וכי הדבר הזה של אריות, גנבים, שבאים לידי לאדם ומזיקים אותו, זה בידי אדם? והרי אמר רב יוסף, וכן תנה רבי חייא, מיום שחרב את המקדש, אף על פי שבטלו סנהדרין, הם כבר לא שופטים יותר, סנהדרין לא ממיתים יותר במיתות בדין את מי שמתחייב מיתה על איזה עבירות שהוא עושה. בכל זאת, ארבע מיתות לא בטלו. מקשה הגמרא, איך רבי חייא אומר לא בטלו? לא בטלו? הבטלו לי הוא. אין יותר בדין שיורג. עונה הגמרא, אלא דין ארבע מיתות לא בטלו. כלומר, העונש שכהוא כען, מה שבית הדין צריכים לסוק על אותו אדם, זה לא יתבטל. דהיינו, אומרת הבריתה, מי שנתחייב סקילה, הרי מה זה סקילה? העדים דוחפים אותו מלמעלה, מבניין גבוה, גובה שתי קומות, לפעמים הוא כבר מת אז, ואם הוא לא מת, לאחר מכן זורקים גם עליו אבנים, עד שימות. מי שהתחייב סקילה, או נופה מן הגג ומינן, או חיה דורסת, או דורסת, כלומר אריה, כשהוא בא לטרוף אדם, הוא לא תופס אותו, מתחיל לאכול אותו. קודם כל מפיל אותו לארץ, ואחרי זה מכיר אותו ואוכל אותו. אז או חיה דורסת, ומי שהתחייב שריפה, אז גם כן, או נופל בדלקה, זה לא אותה צורה של שריפה שהיו עושים בתדיש, מכניסים עבר לתוך פיו, אבל רעיון דומה, נופל בדלקה. או נחש מקיש אותו, זה גם כן כמו ערס כזה שאוכל אותו מבפנים. ומי שהתחייב הריגה, כלומר מיטת בסייף בדין, או נמסר למלכות, שזה דרכם לעשות בסייף, או ליסטים באין עליו. ומי שהתחייב חנק, או תובע בנהר, גם כן ברמינה אדם נחנק שם, או מת בסרונחי, כלומר זה מחלה שמשמור שהיא בגרון, וגם כן גורמת לאדם ברמינה לחנק. אז אם כן, מה למדנו מכל זה? שבעצם דברים כאלה שקורים לבן אדם, החיה, חיה דורסתו, הדברים האלה מאיפה באים? בידי שמיים. אז איך אתה אומר שהדברים בידי אדם? לפעמים הדברים האלה באים בידי שמיים. אלא אומרת הגמרא, איפוך, אריה וגנבה בידי שמיים, צינים ופחים בידי אדם. אומרת הגמרא, צריך להפוך את הנוסח של הקושייה שרב עדה בר אהבה. הוא התכוון להגיד להפך, מי אמר לך שהפסוק שאמר הוקרא הוא אסון בדרך, מדבר על שמי יקרה לא שמע אריות וגנבים, שזה בעצם דברים שהם בידי שמיים, אולי כוונת יעקב אבינו שיכול לקרוא לו צינים פחים, יחלה מהחום והקור, שדברים כאלו הם בעצם בידי אדם. והתשובה כמו שענינו למעלה, שיעקב אבינו ודאי חשש מכל הדברים כולם, מכל אסון שיכול לקרות, בין מדברים כאלה בידי אדם, בין דברים בידי שמיים, ולכן יפה רבי יוחנן בן הקנה עשה גזרה שווה, שבכל אופן האדם הזה פטור מן התשלומין. כל זה אביי כך ביר, טעמו של רבי יוחנן בן הקנה על פי גזרה שווה. אומרת הגמרא, רבה אמר, תעמא דרבי נחוניה בן הקנה, מהכה, יש פסוק אחר, מהפסוק שמה של כי נצאו אנשים יחדה ונגיפו אישה הרע, ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון, אז אנוש יענש ונתן בעל האישה. זה מדובר, למדנו, לגבי כאשר האדם מתחייב עונש בבית דין, מיתת בית דין. אבל מה המקור לכך שדבר שהוא בידי שמיים זה לא משם, אלא מקור אחר לגמרי. מה? כתוב לגבי אדם שהוא בר מינן העביר את בנו למולך, מולך זה עבודה זרה, והיה האדם הזה מוסר את בנו לכומרים, והיו מעבירים אותו שמה בין המקומות של האש, מעבירים אותו, זה נקרא מולך. זה לא היו שורפים את הילד שם, רק מעבירים אותו שם. אז אומר לנו הפסוק, ואם העלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא, ותיתו מזה עולם הולך, הם לא יסכלו אותו, לא יהרגו אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, ושמתי אני את פניי באיש ההוא ומשפחתו, והכרתי אותו. אמרה תורה, קראת שלי כמיתה שלכם. אומר שבוכו, אני במקומכם. מה זה אני במקומכם? אתם צריכים להרוג אותו, אז אני אתן לו קראת במקום זה, והכרתי אותו. אמרה תורה, קראת שלי נחשב כמו המיטה שלכם, שאתם בדין אתם צריכים להמית אותו. ואם כן, אומר רבה, אם כן בוא ונתבונן, מה המיטה שלכם פטור מן התשלומין, אף קראת שלי פטור מן התשלומין? מה אנחנו מדים מכאן? שהתורה אמרה שמיטה, שהקראת הזה זה במקום מיטה שבדין הרגו אותו. אם כן, כמו שאנחנו יודעים מהפסוק של כי נצאו אנשים יחדיו, שכאשר אדם מחויב במיתת בית דין אינו משלם, אם כן גם כאשר אותו אדם מתחייב בקראת גם כן אינו צריך לשלם. שואת הגמרא, מה עיקה בין רבה לאביי? למה כל אחד דורש מקום אחר? מה ההבדל הלכתי שיוצא ביניהם? עונה הגמרא, עיקה ביניי הוא זר שאכל תרומה, לאביי פטור ולרבה חייב. כידוע, אדם שהוא זר שאינו כהן אסור לאכול בתרומה, ואם הוא אכל בתרומה הרי שהוא חייב בעונש מיתה בידי שמיים, לא קראת אלא מיתה בידי שמיים. מה ההבדל ביניהם? יש בזה הבדלי הסבר שונים בראשונים. רש"י כאן כותב שקראת זה יותר חמור. מה? שהוא וזרעו נחרט, הוא וזרעו נענשים, תכתיב ערים יהיו. לא מה זה מיתה בידי שמיים, רק שהוא מת וזה הכל. יש שיטה אחרת לרמב״ם, ויש שיטה מקובלת יותר, שמיתה בידי שמיים, שהוא מת קודם זמנו. קראת, הכוונה היא, שבשונה מאדם רגיל שעשה עבירות, שהוא נענש בשמיים, כמה וכמה זמן, שנים או מאות שנים, בגיהנם או בכף הקלע, ולאחר מכן נכנס בגד עדן לקבל שכר על מצוותיו, האדם הזה הוא נשמתו נחרטת ועובדת מן העולם. הוא לעולם לא ייכנס לתוך גן עדן, הוא מאבד את חלקו מארץ החיים לעולם ולעולם מעולם. זה נקרא קראת. אז אדם שהוא אוכל תרומה יש לו עונש מיתה בידי שמיים ולא קראת. שאלה, זר שאכל תרומה, תרומה שייכת לכהן חברו, נכנס לביתו ואכל את התרומה הזו, מה הדין? לפי דעת הבעיה, הוא פטור מלשלם לו, כיוון שהוא חיה מיתה בידי שמיים, אז לכן הוא פטור מלשלם לו. כי הרי לפי דעת הבעיה, מאיפה למדנו שדבר כזה שיש בו קראת הוא פטור בין חיים לקנה? כי הוא לומד גזירה שווה אסון אסון. כמו שמה הוקראה הוא אסון של יעקב, מדובר מיתה בידי שמיים, אז אם כן, גם מה שכתוב בתורה ולא יהיה אסון, מדובר על דבר בידי שמיים. שם ההוקראה הוא אסון, זה לא קשור לקראת, זה קשור לכל דבר, כל מיתה בידי שמיים. ואם כן, לפי דעת הבעיה, אדם שמתחייב מיתה בידי שמיים אינו משלם. ואילו לפי דעת רבה, הרי שהוא חייב לשלם. למה? כי רבה אומר, דווקא דבר כזה שיש בו עונש קראת, הרי שהוא פטור. ככה התורה אמרה כאן, ואם עלי מעלים הוא אמר צעני מן האיש ההוא ביתו מזה עולם הולך, ונסיתי פניי באיש ההוא משפחתו והכרתי אותו, והכרתי אותו מקרב עמו. התורה אמרה רק עונש של קראת, זה במקום מיתה הוא פטור מלשלם, אבל זה רק מיתה בידי שמיים, הוא אומר רבה חייב לשלם. ולאביי פטור, הגמרא רוצה להקשות. לכאורה גם אם נניח כדברי אביי, שגם עבירה שחייבים עליה עונש מיתה בידי שמיים בלבד ולא קרת, הוא פטור מלשלם. לכאורה מדוע אביי אומר שזר שאכל תרומה הוא פטור, כיוון שבזה מיתה בידי שמיים? הרי לכאורה עדיין צריך חייב אותו מסיבה אחרת. למה? והאמר רב חסדא, מודה רבי נחוניה בן הקנה בגונב חלבו של חברו ואכלו, שהוא חייב, שכבר התחייב בגניבה קודם שבא לידי איסור חלב. אלמה דמעידנה דאגבה קנייה, מתחייב בנפשו להבה עד דאכילה. החנמי בעידנה דאגבה קנייה, מתחייב בנפשו להבה עד דאכילה. רב חסדא אמר לנו, מודה רבי נחוניה בן הקנה, למרות שהוא סובר שעל עבירה שיש בה קרת כבר אין, הוא פטור מתשלומין, בכל זאת זה דווקא כאשר העבירה שהוא עבר שחייב בזה קרת, ואותו הנזק שהיה צריך להתחייב עליו בתשלומין נעשו בבת אחת, כמו אדם ששורף את הגדי של חברו ביום הכיפורים, הוא חייב על מעשה השריפה הזה גם מצד מלאכת מבעיר שהוא עשה, חייב קרת, וגם עשה באותה שעה נזק לחברו בבת אחת. אבל אדם שגנב חלב שחברו, אסור לאכול חלב ויש בזה איסור כרת, בשעה שהוא יגביע את זה הוא כבר חייב לשלם לחברו כסף, גם אם הוא לא יאכל את זה. ברגע הבא הוא אכל את זה, אז עכשיו הוא התחייב על איסור כרת. כיוון שני חיובים היו אחד אחרי השני, אז הוא חייב גם לשלם וגם כרת. אם כן שואלת הגמרא, גם האדם הזה, הזר, שאכל תרומה, קודם כל הוא הגביע את התרומה, גנב אותה לחברו, הגביע אותה, חייב לשלם כסף. לאחר מכן הוא בלע אותה, עבר על איסור של מיתה. אז אם כן, זה אחר זה, והוא צריך להיות גם לפי דעת הבאי, זר שאכל תרומה, חייב לחורה בתשלומין. עונה הגמרא, אחרי מהסקינה, כגון שתחב לחברו לתוך פיו. כאן באמת לא מדובר מקרה הרגיל. מקרה רגיל אתה צודק, חייב לשלם, כי זה בזה אחר זה. כאן מדובר שהחבר שלו, הוא הכניס לו לתוך פיו, מלא הוא לא הגביע את זה, וכיוון שהוא לא הגביע את זה, אז הוא פטור מלשלם. אז על מה הוא משלם? בשעה שהוא הכניס זה לתוך פיו, אז באותה שעה הוא נהנה. אז על זה הוא משלם, על הנאת מעב. מעב נהנו, הוא לא צריך עכשיו לקנות ארוחה, הוא נהנה, אז זהו בעצם צריך לשלם. שואלת הגמרא, סוף סוף, כיוון דלעשה קנייה, מתחייב בנפשו להווה עד דבלעה. אומרת הגמרא, לכאורה, מה אמרת לי? הוא לא צריך לשלם דמי כל התרומה, כיוון שהוא לא הגביע אותה, אבל כיוון שמעב נהנו, הוא צריך לשלם. את הגמרא, לכאורה, עוד לפני שמעב נהנו, ואז באותה שעה גם מתחייב על אכילת התרומה, מיתה, עוד קודם לכן. הרי בשעה שהוא רק הכניס זה לתוך פיו, באותה שעה הוא מתחיל ללעוס, באותה שעה הוא כבר חייב על ההנאה הזו. אז הוא חייב את השלומים. ומתי הוא תחייב בעצם מיתה? לא כשהוא לועס, אלא רק כאשר הוא בלע. אז שוב פעם חיובים בזה אחר זה. עונה הגמרא, כגון שתחב לו לתוך בית הבליעה. לא, כאן מדובר שחברו הכניס זה ממש לתוך בית הבליעה, הוא לא לעס את זה קודם לכן, ולכן שתי חיובים נוצרו יחד. שואת הגמרא, עדיין, היחידמי, אידה מציל להדורה, נהדר, אילה מציל להדורה, אמי חייב. שואת הגמרא, אם כשחברו הכניס זה לתוך בית הבליעה, הוא היה בעצם יכול להחזיר את זה, לפלוט את זה החוצה, והוא לא פלט, אז אם כן באותה שעה, כבר יש לו הנאת החך, ואם כן מלו חייב את השלומין? תשלומין של הנאת החך? לעומת זה, את האיסור הזה של זר שאכל תרומה חייב מיתה, זה רק כאשר בלע ונכנס פנימה. אז שוב פעם, שני חייבים בזה אחר זה. ואם תאמר לי לא, חבר שלו תחב לו את זה כל כך בפנים, שהוא כבר לא יכול היה לפלוט את זה החוצה, אז מלה, באותה שעה שזה בלע, רק באותה שעה גם כן היה פה את ההנאה של הבליעה מהתרומה, הנאת מעב, הוא עכשיו סבע, אבל שתי דברים נעשו בבת אחת. לא, באמת הגמרא, אם ככה הוא פטור מתשלומין לגמרי, למה? כי הוא לא אשם במה שחברו הכניס לו את זה. חברו הכניס, לא הוא. וחי גוונה, הוא פטור לגמרי מתשלומין. לא בגלל כי הוא נבדרה במיני, לכל הדעות ופתוח הגנה ותשלומים. אלא אומנה הגמרא, כמדובר דמציא להדורה על ידי הדחק. הוא הכניס את זה לתוך גרונו, אבל לא כל כך עמוק, שבדוחק הוא יכול לפלוט את זה. ואז, כיוון שעל כל פנים הכניס את זה לשם, גם אם הוא היה פולט את זה, מכל מקום זה לא היה ראוי לבעלים. לכן, בעצם כגזל זה לא נחשב, אבל אחרי הכל הוא נהנה מכך, הוא נהנה באותה שעה. אז כיוון שיש פה הנעת גרונו, הנעת מעב, הוא יכול היה לפלוט, ולכן הוא חייב את השלומין. אבל איסור גזל, מה ששלם לך דמי תרומה מלאה, לא, אבל משהו כן הוא צריך שלם, כיוון שבדוחק הוא יכול להוציא את זה והוא לא הוציא את זה, ואחרי הכל הוא נהנה, אז רק על הנעה בלבד הוא צריך שלם. והוא נהנה, הוא נהנה, גם גרונו נהנה, גם מעב שהוא שבע מזה נהנה, אז נעשה בבת אחת עם החיוב של המיטה שהוא בלע את זה. לפיכך, יש פה לכאורה הצד לחייב אותו תשלום על מה שהוא נהנה, אומר לנו אביי, הוא פטור. מדוע? כיוון שבאותה שעה הוא התחייב מיטה, זר שאכל תרומה, מלא פטור מן התשלומין. רפפה אמר, כגון שתחב לו חברו משכין שתרומה תוך פיו. רפפה אמר, אפשר להגיד אחרת, לא מדובר פה שחברו הכניס לו אוכל, אלא הכניס לו משקה של תרומה, איזה יין של תרומה, הכניס את זה לתוך פיו. כמובן, ברגע שהוא מכניס את המשקה של תרומה, גמרנו, אי אפשר לפלוט זה החוצה. זה היין, ברגע שנכנס לתוך פיו, זה מיד נמאס. ומצד שני, על כל פנים, על מה אתה רוצה לחייב אותו? למה הכנס לתוך פיו? לא אני הכנסתי, חברי הכניס לי. אז אמר הוא מתחייב על הנעת גרונו ומעב. ואם כן ממילא, נמצא שהחיוב של התשלומין והחיוב של מיטה באו לו בבת אחת. ובזה אמר רביי, כיוון שיש פה עונש מיטה בידי שמיים, פטור מלשלם. רב אשי אמר, בזר שאכל תרומה משלו וחרע שיראין של חברו. רב אשי מחדש חידוש גדול, אומר, כשאנחנו אומרים שאדם שעבר עבירה שיש בה חיוב מיטה ובאותה שעה עשה גם כן נזק לחברו וחייב לשלם לו כסף, לא חייב להיות דווקא כאשר שתי העבירות נעשו באותה פעולה, אלא אפילו עם שתי פעולות שונות אבל נעשו בזמן אחד, גם כן פטור. ולכן זר שהיה אוכל תרומה וחייב מיטה בידי שמיים, ובאותה שעה לקח איזה מספריים וקרע וגזר בדים יקרים, בגדים יקרים של חברו, שיראים של חברו, בגדי משי, קרע אותם ונעשה באותו זמן שהוא מתחייב מיטה, אבל על פי שזה שתי פעולות שונות, על קריעת הבגדים צריך לחרוד שלם כסף, ועל האכילה של התרומה הוא חייב מיטה, מכל מקום כבר שנעשו בזמן אחד, גם כן הוא פטור. אז פי דעת הבאי, כיוון שאוכל תרומה הוא פטור מלשלם כסף, כיוון שזה חיוב מיטה בידי שמיים. פי דעת רבה, אומר לו, נכון שנעשו שניהם בבת אחת, אבל כיוון שאכילת התרומה היא רק מיטה ולא קראת, לכן חייב לשלם. לו הוא היה עושה באותה שעה פעולה שהיה בחיוב קראת, והיה עושה פעולה אחרת שיש בה הזק של ממון לחברו, גם רבה היה מודה בדבר הזה, לפי דעת רבשי, שהוא היה פטור מלשלם. למה? כיוון שבאותה שעה היה לו גם חיוב קראת וגם עניין של נזק של ממון. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.